יצחק דוד גרוסמן.
מאזיני כל חי היקרים, ערב שבת קודש פרשת מסי. בפרשתנו מוזכרת פטירתו של אהרון הכהן. וכך כתוב, וירא אהרון הכהן אל אור ההר על פי השם, וימות שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי באחד לחודש. זאת אומרת שהיום, יום פטירתו של אהרון הכהן, יום הפטירה היחידי שמוזכרת בתורה. על אהרון הכהן אומרת המשנה בפרקי אבות, הלל הזקן אומר, אבי מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. וזוהי הסיבה שבעת פטירתו של אהרון הכהן נשאו כל ישראל את קולם וגאו עליו בבכייה. כמאמר הפסוק בפרשת חוקת, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויפקו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. כל בית ישראל ביקו את אהרון, משום שכל בית ישראל חשו את אהבתו הגדולה אליהם. ולכן השיבו לו אהבה גדולה, וכל בית ישראל ביקו אותו בפטירתו. נאמר בתרגום יונתן בן עוזיאל, כי בעת פטירתו של אהרון הכהן, ספד לו משה רבנו אחיו במילים הבאות, ואי לי עליך אהרון אחי, עמוד צלותן די ישראל. ואי לי עליך אהרון אחי, אתה עמוד התפילה של עם ישראל. מידת התפילה שהייתה באהרון הכהן, תפילה על כל יהודי ויהודי, היא שהבליטה במיוחד את אהבתו הגדולה לעמו ישראל. זאת אומרת, בנוסף למעשים שלו, כפי שחזר מספרים, שאהרון הכהן היה רואה שני אנשים מתקוטטים, שני אנשים שהם ברוגז, היה הולך לאחד מהם ואומר לו, פגשתי את החבר שלך, הוא כל כך מצטער שהוא פגע בך, אין לו מנוחת הנפש. הוא הלך לחבר השני ואמר לו, פגשתי את החבר שלך, אין לו מנוחת הנפש ממה שהוא פגע בך. שני האנשים האלה, כל אחד שומע מאהרון הכהן שהשני מצטער, כשהם נפגשים, מיד מבקשים סליחה אחד מהשני. ההפך מה שאנשים עושים לצערנו, שכשרואים שיש שנאה בין שניים, מוסיפים עוד, הולכים להגיד לו, אתה יודע מה הוא דיבר עליך? יש לך מושג מה הוא חושב עליך? אהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום. אבל בנוסף לזה, למעשים, כל מהותו של אהרון הכהן היה תפילה על כל יהודי ויהודי. ולכן, כשספד לו משה רבנו אחיו, מה הוא אמר עליו? ואי לי אהרון אחי, עמוד צלותן די ישראל, עמוד התפילה. רואים מכאן שהיסוד שהתפילה תתקבל ויהיה לה משמעות, זה כשאתה אוהב את ישראל. הכוח התפילה של אהרון היה בזכות שהיה אוהב שלום, בזכות ליבו שהשם הטיל על משה רבנו ללכת ולהוציא את עם ישראל ממצרים. משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אבל אהרון הוא יותר מבוגר ממני. איך אני יכול לקחת מנהיגות? הרי עלול להיות שיהיה בו קינה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ורעך ושמח בליבו. לא בפניו הוא ישמח, בליבו יש לו לב טהור, הוא ישמח שאתה מקבל את הגדולה. כי זה היה ליבו של אהרון הכהן. וכשהלב הוא לב טהור, לב של אוהב, התפילה מתקבלת. וכך אומר הארי הקדוש, זכותו יגן עלינו, שהשבוע הוא יום פטירתו, שסגולה גדולה שהתפילה תתקבל, היא שיקבל כל אחד על עצמו לפני התפילה את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. וכך כתוב בסידורים מודפסים, שלפני שאתה הולך להתפלל, תגיד, הריני מקבל על עצמי את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. וכך כותב תלמידו הגדול של הארי הקדוש רבינו חיים ויטל בשער הגלגולים. הזהיר מורי זיכרונו לברכה לי ולכל החברים, הוא הזהיר אותנו שקודם תפילת שחרית נקבל על עצמנו את המצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ויכוון לאהוב לכל אחד ואחד כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו למעלה, כשהיא כלולה מכל ישראל. לא לחינם תקנו אנשי כנסת הגדולה את נוסח התפילה בלשון רבים, השבינו אבינו לתורתך, סלח לנו, רפאנו, כי התפילה כשהיא כלולה מכלל ישראל, זוהי הסגולה העצומה והמופלאה שהתפילה תתקבל. וכך אנחנו לומדים במסכת ברכות דף למד, לעולם ישתף אדם עצמו עם הציבור, ורש"י מבאר שמתוך כך תפילתו נשמעת. כי הנחת רוח שנעשה למעלה הוא על ידי האחדות של כלל ישראל ביחד. וזוהי תפילתו של אהרון הכהן, באהבה לכלל ישראל. כפי שהכהנים מברכים את ברכת הכהנים, מה הם אומרים? לברך את עמו ישראל באהבה. מסופר על אחד האדמו"רים, כשהוא היה ילד קטן, ניגש לאביו ואמר לו, אבא, אני רואה פה בסידור בשם הארי הקדוש, שצריך לפני התפילה לקבל על עצמי את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. הרי כתוב בתורה גם ואהבת את השם אלוקיך. ואנחנו הולכים להתפלל לקדוש ברוך הוא. האם לא היה מתאים שלפני התפילה אני אגיד, הרי אני מקבל על עצמי את המצווה של ואהבת את השם אלוקיך? מה הקשר בין ואהבת לרעך כמוך לתפילה? ענה לו האבא, בני, אתה מדבר בהיגיון, אתה יודע למה? כי אתה עוד לא אבא. כשבעזרת השם אתה תהיה אבא ויעמוד לפניך, או שהילדים יאהבו אותך, או שיאהבו אחד את השני, ואתה תצטרך לבחור מה חשוב לך יותר, כאבא אתה תבחר שאתה רוצה שהילדים יאהבו אחד את השני, כי זה נותן נחת רוח לאבא. אין נחת רוח יותר גדולה לאבא כשהוא רואה שהילדים אוהבים ומפרגנים אחד לשני. כשאנחנו הולכים לבקש מהקדוש ברוך הוא בתפילה, רפאנו, ברך עלינו, וכל הבקשות, אם לפני זה אני אומר, הרי אני מקבל על עצמי את המצווה של ואהבת לרעך כמוך, ואני כולל את עצמי עם כלל ישראל, זה בטוח שהתפילה תתקבל. מאזינים יקרים, אפשר לראות בתורה כמה יקר וחשוב אהבה הדדית והעזרה הדדית. כתוב בתורה הקדושה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. רש"י במקום מבאר שהתורה נוקטת בלשון תמיה, תימה, וחדלת מעזוב לו, היעלה בדעתך לחדול מהעזרה? בגלל שהוא השונא שלך, יעלה בדעתך לא לעזור לו להוריד את המסע מעל החמור? חלילה וחס, עזוב תעזוב עמו. זאת אומרת שהתורה מבקשת כאן לא רק את העזרה הפיזית. התורה מבקשת את ליבו האוהב של היהודי. שאני לא רוצה שיעלה בדעתך בכלל מחשבה וחדלת מעזוב לו. האם יעלה בדעתך אפילו לרגע קט שלא לסייע בדו? מפליא הדבר שמבין כל הפסוקים בעניין אהבת ישראל, בחרה התורה להדגיש את התמיעה האמורה דווקא בפסוק זה שעוסק בסיוע לשונא. כדי ללמדך, מאזינים יקרים, שאפילו כלפי שונאך לא ייתכן שתחוש רגע עניין של שנאה וחוסר עזרה. הגמרא במסכת שבת מספרת שפעם הגיע גוי אחד לפני הלל הזקן ואמר לו, רוצה אני להתגייר ולהפך להיות ליהודי, אבל בתנאי אחד, שתלמדני את כל התורה כולה על רגל אחד. אמר לו הלל, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך, זוהי כל התורה כולה. מה הוא התכוון להגיד לו? את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. נשאלת השאלה, למה הוא לא אמר לו במפורש לקיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך? למה הלל הזקן נקט בלשון שלילה, מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך? מתרץ החידושי ערים, זכותו יגן עלינו. גוי מגושם אינו מסוגל בשום אופן להבין את מצוות אהבת הזולת כמוך. פסגת ההשגה שגוי יכול להשיג, אל תפריע לזולתך במה שלא רצית שיפריעו לך. לכן דיבר איתו הלל בלשון שלילה, כי רק יהודי שהוא חלק אלוהיקאי ממעל ממש, יכול להבין את מהותה של מצווה הזו של ואהבת לרעך כמוך. כי החלק אלוהיקאי שלי והחלק אלוהיקאי שלך זה אחד, כולנו אחד. התורה הקדושה דורשת מאיתנו לראות את עצמנו כעומדים במקומו של הזולת, לחוש את תחושותיו, לשמוח בשמחתו ולהצטער בצערו. וזהו דברי רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. לכן, מאזינים יקרים, היום שהוא יום פטירתו של אהרון הכהן, נקבל על עצמנו דברי הלל הזקן, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. מאזינים יקרים, אומרים חז"ל בירושלמי, שימי בין המצרים שאנחנו נמצאים בהם, נרמזו בספר ירמיהו, שבו מדובר על חורבן הבית. וכך קראנו בהפטרה בשבוע שעבר, מירמיהו, והיה דבר השם אליי למור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקט אני רואה. ומפרש רש"י, השקט הזה משעת חניתתו עד גמר בישולו היא 21 יום. כמניין הימים שבין 17 בתמוז שבה הופקה העיר לתשעה באב שבו נחרב הבית. זאת אומרת שהשקט הזה מרמז על ה-21 ימי בין המצרים. השקדים הם בקטנותם הם מרים, ובגמר בישולם, כשהם גדלים, נעשים מתוקים. נמצא איפה שתכונת השקד ופעולת ה-21 ימי צמיחתו היא להפוך את הפרי ממר למתוק. אומרים על זה תלמידי הבעל שם טוב, שזה מרמז לנו ירמיהו הנביא, שימי בין המצרים הוא דומה לשקט, כי תוכן עבודת ימים אלו היא לא רק לזכור את העניין השלילי, המרירות של חורבן בית המקדש, אלא גם לדאוג להפכם לימים טובים, לימי ששון ושמחה, שתחת היותם מרים יהפכו למתוקים ושמחים. וכדי להמתיקם צריך להתבונן בשורשם. התחלת ימי בין המצרים הוא ב-17 בתמוז שבו הופקה העיר. ההפקעה רומזת לפירוד. הרמז הוא מה הביא להפקעת העיר, הפירוד בבני ישראל. ולכן עיקר ההתבוננות בימים אלו שבהם אירוע צרות של החורבן ולעורר הלבבות ולחפש דרכי תשובה. וכך כותב הרמב״ם, וזה לשונו, ולכן חייב כל איש לשים מליבו באותם הימים ולפשפש במעשיו ולשוב בתשובה. כי אין העיקר בתענית, העיקר הוא התשובה. כמו שכתוב באנשי נינווה, וירא אלוקים את מעשיהם, ואומרים רבותינו ז"ל, וירא את שקם ותעניתם לא נאמר, אלא את מעשיהם. העיקר הוא לראות שאתה משנה את המעשים, מה פעל להוריד את הגזירה מנינווה, לא העסקים ולא התעניות, אלא מעשיהם. מאזינים יקרים, חז"ל וכל הספרים הקדושים מגלים לנו שבית המקדש הראשון נחרב על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ומקדש שני חרב באבון שנאת חינם. רואים מכאן שאף על פי שבבית המקדש הראשון היו עבירות חמורות כאלה, בכל זאת אחרי 70 שנה נגמר הגלות ונבנה בית המקדש השני. ובאבון שנאת חינם אנחנו נמצאים כבר 1948 שנים בגלות. אנחנו עוד לא זכינו לצאת מהגלות. מכאן למדים גודל החטא של שנאת חינם. מאזינים יקרים, בואו ונראה באיזה כוח וזכות יצאנו מהגלות הראשונה של חורבן בית המקדש הראשון. חז"ל מספרים לנו שירמיהו הנביא הלך למערת המכפלה ואמר לאבות העולם, אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, תתעוררו ותבקשו מהקדוש ברוך הוא שיבטל את החורבן. וחז"ל מתארים את הבקשה של אברהם אבינו, ואת הבקשה של יצחק אבינו, ואת הבקשה של יעקב אבינו. כל אחד מהם תיאר לקדוש ברוך הוא את מעשיו ומסירות נפשו לקדוש ברוך הוא, שבזכות זה הם ביקשו שתתבטל החורבן. כאשר לא הועילו זעקתם ותחנוניהם של האבות הקדושים, קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, גלוי לפניך בורא כל העולמים, שיעקב עבדך אהבני אהבה גדולה, ועבד בשבילי לאבא שלי 7 שנים. וכשהשלימו אותם 7 שנים, והגיע הזמן נשואי לבעלי יעקב, יעץ אבי להחליפני עם אחותי. ונודע לי הדבר, והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי, כדי שלא יוכל אבי להחליפני. לאחר מכן ריחמתי על אחותי שלא תצא בבושה וחרפה, ומסרתי לאחותי את הסימנים שמסרתי לבעלי, כדי שיהיה סבור שהיא רחל. אומרת רחל אמנו לקדוש ברוך הוא, ומה אני, שאני בשר ודם עפר ואפר, לא קינאתי באחותי, ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה וריחמתי עליה. אתה מלך חי וקיים, רחמן, מלא רחמים, רחם על בניך שהם בגלות, נהרגים, נשחטים, והאויבים עושים בהם כרצונם. מיד נתגללו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ואמר, בשבילי רחל אני מחזיר את עם ישראל למקומם. וזה מה שכתוב, כה אמר השם, כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כעינינו. ואז אמר לה הקדוש ברוך הוא, כה אמר השם, איני קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. הפעולה הזאת שאת עשית, שאת ויתרת וריחמת, בזכות הפעולה הזאת אני מוציא את עם ישראל מהגלות. רואים מכאן, מאזינים יקרים, מה גודל הכוח של ויתור, לוותר לשני, שזה פעל יותר מכל העבודות הקדושות של האבות הקדושים. כי הקדוש ברוך הוא הולך איתנו מידה כנגד מידה. אתה מוותר, אתה סולח, אתה מוכל, אתה אוהב את היהודי השני, אהבת חינם. גם אני הקדוש ברוך הוא מוותר לך וסולח ומוכל לך ואוהב אותך אהבת חינם. וזהו מה שדיברנו, שהתחלת ימי בין המצרים ב-17 בתמוז בו הופקה העיר מרמז לפירוט. ולכן אפשר לומר שזאת הסיבה שכאשר הרמב״ם מזכיר את הצום הרביעי, צום 17 בתמוז, הוא מסיים במילים אלה, והאמת והשלום אהבו, כדי להדגיש שהפיכת הימים האלה לימים טובים ולימי שמחה וססון תלויים באהבת ישראל ואחדות ישראל. מאזינים יקרים, מכיוון שאנחנו מתקרבים לשבת, ושבת היא בדוגמת מה שיהיה לעתיד לבוא, שאז העולם יהיה במצב נעלה כל כך עד שלא תיתכן בו כלל גלות, ולכן מצווה עלינו גם בימים אלה בימי בין המצרים לשמוח בשבת, ובפרט בשבתות שימי בין המצרים. והסיבה לכך כדי למנוע רושם מוטה שהעדר השמחה היא בגלל בין המצרים. זוהי גם ההסבר להלכה בשולחן ערוך, שבשבתות שימי בין המצרים מותר לקיים סעודה גדולה מאוד כסעודתו של שלמה בשעתו. מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השבת כדי שבו נתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אות אי ביני וביניכם. להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, דיברנו, זה בא על ידי אהבת ישראל. דיברנו שכל החורבן הוא שנאת חינם. ולכן נקבל על עצמנו בשבת זו, שמי אתה נסלח אחד לשני, נמחול אחד לשני. כך מסופר אצל הרבי רבי אלימלך מליז'נסק, שבכל ערב שבת אפילו המשרתות היו מבקשות סליחה אחד מהשני, אולי משהו קרה במשך השבוע שהיה ביניהם בזמן הבישולים או בזמן העבודה. המשרתות הפשוטות הרגישו שמגיע שבת, וכדי לקבל את השבת צריך להיות באחדות. ובפרט בימי בין המצרים, שאנחנו רוצים שבעזרת השם שיהיה יום שכולו שבת, שזה יהיה בעזרת השם בגאולה השלימה. נקבל על עצמנו את העניין של אהבת חינם, שנאהוב אחד את השני, נהיה מסור אחד לשני, ואז יתקיים בנו, ברכנו, אבינו, כולנו כאחד. שבת שלום ומבורך.